יש מחלוקת בנוגע לברכת התורה, האם הברכה הזאת היא דורגייטה או לאו דורגייטה. לשיטת הרמב"ן בהשגות על ספר המצוות, מצוות ששכחן הרמב"ם, הרמב"ן טוען שברכת התורה היא דאורייתא. הגמרא במסכת ברכות לומדת את החיוב לברך לפני התורה מהפסוק כי שם השם אקרא הבו גודל לאלוקינו. לשיטת הרמב"ם ברכת התורה היא דרבנן כנראה, ויש הרבה ראשונים שמסכימים עם הרמב"ם ויש כאלו שמסכימים עם הרמב"ן. אחד מהאחרונים, הבאר שבע, שהוא היה מגדולי פולניה לפני 300 שנה בערך, וגם המשכנות יעקב שהיה בגרמניה, שניהם הגיעו למסקנה שיש הבדל בין ברכת התורה כשאני מברך על הלימוד שלי בתור חיוב יחיד, לבין ברכת התורה שמברכים בציבור לפני קריאת התורה. והלשון של הבאר שבע במסכת סוטה היא כך: ברכת התורה בציבור בלבד מצוותה מן התורה, שאותו כתוב לגבי הקריאה הזאת, כתוב כי שם השם אקרא הבו גודל אלוקינו, בציבור נאמר ולא יחיד. כלומר, הבו גודל אלוקינו, הכוונה היא שיש מין הודעה לקודש ברוך הוא בציבור בפרהסיה, בפני הקהל, ואותה הודעה נחשבת הובו גודל אלוקינו. הובו, הכוונה היא מלשון הזמנה, שאני מזמין אתכם להצטרף יחד לאיזושהי פעולה של הודעה, כי שם השם אקרא, כשאני קורא את התורה, הבו גודל אלוקינו. אז השם השם אקרא בתחילת הפסוק הוא לימוד התורה, והבו גודל אלוקינו, הכוונה היא שהקורא בתורה, הובו, הוא מבקש, הוא מזמין מאחרים לתת גדולה לקדוש ברוך הוא, משום שהוא נתן לנו את התורה. אז כמובן, אם אני לומד תורה ביני לבין עצמי בתור יחיד, אין כאן הובו גודל אלוקינו. אני לא מזמין אף אחד להצטרף יחד להודות לקודש ברוך הוא. אבל אם, אומר הבאר שבע, יש ציבור של שומעים, והקורא מזמין את כולם לתת גדולה לקודש ברוך הוא, דהיינו להודות לקודש ברוך הוא בפרהסיה בפני הציבור, זה נחשב לקיום מצווה דאורייתא של ברכת התורה. אם כן, יוצא ככה, יש לנו שלוש שיטות. מצד אחד יש לנו שיטת הרמב״ם שברכת התורה היא דרבנן, מדוק יסי יש לנו שיטת הרמב״ן שברכת התורה היא דאורייתא, והיינו אפילו בלימוד עצמי יחיד של עומד תורה, וכך נפסק בשולחן אורך באורך חיים למד זין סימן למד גימל, שאפילו נשים מברכות ברכת התורה כל בוקר, כל שחרית, ולפי הרמב"ן זוהי מצווה דאורייתא. ביני וביני, בין שתי הקצוות, יש לנו שיטת הפשרה של הבאר שבע והמשכנות יעקב, שיחיד שמברך על התורה אינו אלא מצווה דרבנן כשיטת הרמב״ם. לעומת זאת, כשקוראים בתורה בציבור, הברכה לתורה נקראת בציבור היא מצווה דאורייתא. מעניין שלפי השיטה הזאת, אם לדוגמה יהיה לנו איזשהו ספק לגבי הברכה, אז אם בנוגע לחובת היחיד הסופק דרבנן, לכולה סופק ברכוס, להוקל. מה שאין כן, אם מדובר בתפילה או קריאת התורה בציבור, שמצוות הברכה היא מצווה דאורייתא, אז יש לנו לומר ספק דאורייתא לחומרא. יוצא כך, הרי אם נשאל את השאלה הזאת, מה המקור בתורה שקריאת התורה בציבור יש לה חשיבות מיוחדת, היא מצווה בפני עצמה? כי הרי בסופו של דבר הברכה של הבאר שבע שמברכים על התורה בציבור היא על התורה בציבור, אז אי אפשר לומר שקריאת התורה בציבור היא דרבנן והברכה עליה היא דאורייתא. ההיגיון מכחיש את שתי הנחות הללו. הנחה א', שקריאת התורה היא דרבנן, והנחה שנייה שברכת התורה עליה היא דאורייתא, כי הברכה לא חלה סתם. אני לא עומד בפני הציבור לברך אשר ברוך אבונו מכל עמים ונאות עולם, אני מברך על התורה. אז אם הקריאה הזאת היא דאורייתא, אז ממילא ניתן להבין את שיטת הבאר שבע מהחשבונות שהברכה עליה היא דאורייתא. אבל אם נבוא ונאמר שקריאת התורה עצמה היא דרבנן, אז איך ייתכן שעל המצווה דרבנן מברכים ברכה דאורייתא? לעולם לא מצאנו בשום מקום שיש ברכה דאורייתא על מצווה דרבנן. אז לכן אני שואל את השאלה, מה? זה מה שאני שואל. הבאר שבע לא מתייחס לשאלה הזאת. מהיכן נביא מקור ויסוד שקריאת התורה לפני הרבים, לפני הציבור, היא מצווה דאורייתא? אז פעם הזכרתי לכם זה, ואולי אתה תזכור, שפעם בשבע שנים יש מצווה של מה? הקהל. הקהל, הכוונה היא לקרוא את התורה בפני הציבור. אז ייתכן שמה שחזל תקנו לקרוא את התורה בציבור בשבת, ביום טוב, בשני, חמיש וכו', כל התקנות של הנביאים, של עזרא וכו' וכו', כל התקנות האלו הם רק ביחס לחובת המצווה. אבל קיום המצווה הוא דאורייתא. יש קיום מצווה דאורייתא של קריאת התורה בציבור. חכמים לקחו את המצווה הזאת של הקהל והם חיוו אותנו בשני וחמיש וכולי וכולי לקרוא את התורה בציבור, אבל בשעה שאני ניגש לקיים ולבצע את החובה הזאת, הנה יש בידי קיום דאורייתא. אבל מי זה הידי? ברזון? לא, הידי הוא מה? הציבור. תורה לפני הציבור היא תורת הרבים, ולפי זה אני מבין היטב את מה שכתוב בגמרא בפסחים בדף ד', שהגמרא אומרת שאדם שצריך לבדוק את חמצו בליל י"ד בניסן, אסור לו לקבוע לימוד תורה לאחר בין השמשות בכניסה לליל י"ד, כי הוא חייב עכשיו מצווה של בדיקת חמץ. אין זה הזמן המתאים ללימוד תורה. אומרים האחרונים, וכך נפסק להלכה, שמי שמלמד תורה ברבים אין לו להפסיק לבדיקת חמץ. כלומר, אם יש לו שיעור קבוע בפני הרבים, אז התלמוד תורה שלו מקבל איזשהו גשפק, איזשהו חשיבות מיוחדת, מעמד של תורה ברבים, ולפי הבאר שבע נדמה לי שיש פה אולי קיום דאורייתא של תורה. לא נבטל את המצווה דאורייתא של תורת הרבים לטובת ולצורך בדיקת חמץ דרבנן. ואם כן, אולי נבין אפילו את שיטת המגן אברהם. זו שיטה שאולי כדאי לדבר עליה בלחש ולא לפרסם אותה, כי המגן אברהם פוסק שגם נשים חייבות לשמוע את התורה כשקוראים את התורה. הוא רוצה אולי לחלק בין שבת לבין שני וחמישי, אבל העיקרון הוא שגם אישה חייבת במצווה הזאת לשמוע בתורה. נשאלת השאלה, הרי ושיננתם לבניך, בניך ולא בנותיך, אישה פטורה מתלמוד תורה. התשובה, אני חושב, היא בבאר שבע. יש הבדל בין תלמוד תורה דיחיד לבין תלמוד תורה של הציבור. מה שהמגן אברהם פוסק שאישה חייבת לשמוע את התורה, הכוונה היא כיוון שהתורה נקראת ברבים, וחזל תקנו קיום דאורייתא של הקהל, ממילא, כמו שכתוב אצל הקהל, נשים, אנשים, נשים וטף, כולם חייבים לבוא ולשמוע את התורה. is memele, nidme li sheze ha-yisod shel ha-Magen Avraham, shenitan l'chayev et ha-isha afilu b'torah, aval eize torah? Torah shel ha-rabim. V'ma miyached et ha-torah hazot? Eich ani hofech et ha-torah hazot l'kiyum miyuchad, b'nigud l'kiyum torah shel yachid, omer Be'er Sheva al yedei ha-bracha. Ha-torah kava ki shem ha-shem ekra, כשאני קורא את התורה, הבו גודל, אני מזמין את האחרים לבוא ולתת גדולה לקדוש ברוך הוא, הודעה לפני הקדוש ברוך הוא. רבותיי, אני אשאל אתכם עוד שאלה. היכן מצינו בהלכה חיוב להודות לקדוש ברוך הוא בפרהסיה? הלל יפה. אם לפי מה שדיברנו אתמול, שיש חובת הלל כקריאה אחת מצובבת של הציבור, ציבור כפעולה אחת של הלל כפי שדיברנו אתמול בעריכות, זה משום שיש קיום של בירכו את השם במקהלות, כתוב בפסוק בתהילים, במקהלות בירכו את השם, כל, יש עניין מיוחד של הודיה בקהל בפני הציבור. ובעצם הייתי אומר שאפשר אולי לסווג את המצווה הזאת של הלל והודיה לפני הציבור תחת אחת מתרי"ג מצוות. לאיזה מצווה אני מתכוון? מצוות קידוש השם. כל זמן שיש הודיה לשם בפרהסיה בפני הרבים, זה נקרא ונקדשתי בתוך בני ישראל. 10 מישראל מהווים ציבור של כנסת ישראל, ויש הודיה לפניהם. עכשיו זה בנוגע להל של הציבור. היכן מצינו מצוות היחיד לפרסם את הודיה שלו לפני הרבים? 4 צריכים להודות. מי הם 4 שצריכים להודות? אתה זוכר זאב? א', יורדי מדריים, יורדי ים, יורדי מדבריות, חולה שנתרפא, מי שאסור בבית האסורים, כל אלו הם חייבים להודות לקדוש ברוך הוא על הצלתם כחובת היחיד, אבל להפוך את ההודיה הזאת לקידוש השם, איך? בדיוק, הבו גודל אלוקינו, להזמין את הציבור. עכשיו רבותיי, תשמעו משהו מעניין ביותר. השגת אריה כתב חיבור על מסכת יומא. החיבור הזה נקרא גבורות הארי. השם שלו היה אריה. עכשיו, יש ביום הכיפורים, הגמרא במשנה במסכת יומא קובעת, חיוב של תורה, של קריאת התורה, מיוחד במינו. מי קורא בתורה ביום הכיפורים? בוא נשאל שאלה אחרת, מי עושה את כל העבודות של יום הכיפורים? כולם כהן גדול. מעניין. זה מה שנקרא בלעז one man show. הכהנים אין להם שום שייכות, אלא דווקא בפלטקורן לפני כהן גדול, אהרון, הוא זה, הוא הבוס, הוא זה שקובע את כל עבודת יום הכיפור. בסדר, אני מבין, שעיר המשתלח, שעיר הפנימי, פר כהן גדול, פר של ציבור, כל זה אני מבין, הקטורת, כל העבודות של יום הכיפורים. אבל קריאת התורה מאוד מוזר. והמשנה קובעת שכהן גדול עומד ומקבל את התורה, את הספר, וקורא מפרשת אחרי מות. יש לנו מנהג היום לקרוא מהתורה ביום הכיפורים מאחרי מות, כדוגמת קריאת התורה של כהן גדול בשעה שבית המקדש היה קיים ביום הכיפורים. הגמרא אומרת, המשנה אומרת, כהן גדול עומד ומקבל ומברך על התורה, ומברך על התורה לאחריה. מה פירוש לאחריה? לאחר שהוא סיים את מה? את הקריאה. שואל השגת אריה, אני לא מבין. אם למשל אני קורא בתורה בפני הציבור, אז נוסף לברכה שאני מברך לאחריה, אני גם מוסיף ברכה לפניה. נו, תשאל אותי שאלה, למה לברך לפניה על קריאת התורה? הרי הוא כבר בירך על התורה. מתי הוא בירך על התורה? בבוקר בשחרית. אז למה לחזור לברך עוד פעם? אז התשובה היא פשוטה, לפי הבאר שבע, לפי המשכנות יעקב, כי יש שתי מצוות שונות. יש מצווה אחת של ושיננתם לבניך, שהיא חובת היחיד, ויש גם מצווה של הקל, של תלמוד תורה דרבים, שהיא חובת הציבור. אז למרות העובדה שבירכתי ברכת התורה בבוקר, שהיא חובת יחיד, ואולי אפילו חובה דרבנן, אני בכל זאת חוזר ומברך על התורה ברבים, מחמת מצווה דאורייתא של תלמוד תורה דרבים. ולכן בתלמוד תורה דרבים אני לא מבטל אפילו בדיקת חמץ, משום שתלמוד תורה דרבים היא קיום מיוחד. נו, אם כן, שואל השגס אריה, הרי מכיוון שאף על פי שבירכתי על התורה בבוקר, כשאני קם ומשכים ורוצה לקרוא בתורה, בכל זאת, אם אני עולה לתורה, אני חוזר ומברך פעם נוספת, מחמת החובה המיוחדת שמוטלת על הציבור, ואני נציג של הציבור אני מברך לפני התורה. אם כן, שואל השגדאי, מדוע במשנה במסכת יומא בדף סמכת עמוד ב' כתוב שכהן גדול מברך לא זו בלבד, סליחה, הוא מברך בלבד מתי? אחרי שהוא סיים את הקריאה. ממה נפשך? הרי אם הוא מברך לאחריה, אז יש לו מברך לפניה. אי תשאל אותי, הרי הוא כבר בירך על התורה השחרית, זה כבר חובה נפרדת. החובה בשחרית היא מוטלת על יחיד, בתור ושיננתם לבניך. אז על המצווה הזאת הוא מברך. עכשיו יש לו חובה נוספת, בתור חובה המוטלת על הציבור. הרי המשנה במסכת מגילה דף כ"ג עמוד ב' מזכירה את קריאת התורה כחובת הציבור, ולכן הרמב"ן אומר במסכת מגילה שאין חובה ליחיד, החובה מוטלת על הציבור. כדי לקיים את החובה הזאת על הציבור, חז"ל תקנו, ואולי אפילו התורה תקנה לפי הבאר שבע, ברכה לפניה וברכה לאחריה. אז מאיזה טעם יבוא הכהן גדול ויגיד לו, אני מברך לאחריה ולא לפניה? אין שום היגיון בזה, אין כאן עקביות. נאמר שאך אם אתה מברך לאחריה, סימן שיש כאן, מצווה מיוחדת המחייבת ברכה, ולא יצאת ידי חובה בברכה שבירכת בבוקר, אז למה שלא תברך לפניה? וכאן, עם הבקיאות הנפלאה של השגס אריה, הוא מביא ירושלמי, שלפי הירושלמי, מברך, הכהן גדול מברך על התורה, אשר בחר בנו מכל העמים. אומר השגסרי שלפי הירושלמי, בניגוד לבבלי, אין הכי נמי, הכהן מברך לא רק לאחריה אלא גם לפניה. אז את הירושלמי אני מבין, אבל הבבלי קשה. אומר השגסרי חידוש נפלא, הוא אומר שכל מה שמברכים לפני התורה זה רק בנוגע לחובת הציבור, שהברכה היא על קריאת התורה של הציבור, אבל לא תקנו לכהן גדול ביום הכיפורים, משום שהיא חובת היחיד. פלאי פלאים, אומר השגסרי, שחובת הקריאה של הכהן גדול מפרשת אחרימות היא חובת היחיד, היא חובה הבלעדית המוטלת על הכהן בלבד. דהיינו, הוא סובר שכמו שיש עבודה שהיא חובת הכהן גדול ביום הכיפורים, אבל כמובן בשאר העבודות אין לי שום ספק שכהן גדול מייצג את הציבור של כלל ישראל, כשהכהן עושה את העבודות של יום הכיפורים, הוא ודאי עושה את כל העבודות בשם כלל ישראל. כשהוא מתוודא על שעיר המשתלח, הוא מתוודא על שם כלל ישראל. ייתכן, אפילו אין לו אישית כפריים, זה מה שדיברנו. אבל קריאת התורה שני, קריאת התורה, אומר השגסר, היא איננה עבודה, אלא הכהן לא מייצג אף אחד, ואין כאן חובה מוטלת על ציבור. אם חס וחלילה הכהן לא יקרא בפרשת אחרימות ביום הכיפורים, אז כל הציבור כולה קיים את חובתו לגבי שאר העבודות, ואין כאן שום ביטול מצווה, כי לעולם הציבור לא תחייב בקריאה הזאת, אלא כהן גדול ביטל את החובה האישית המוטלת עליו. ולכן אומר שגסריה, אסור לו לכהן גדול לברך לפני שהוא קורא בתורה מפרשת אחרימות ביום הכיפור, משום שמה? למה היא ברכה לבטלה? בדיוק משום שהוא כבר בירך בבוקר, גשמק. מתי אני מברך שוב? אף על פי שבירכתי בבוקר, במה דבר אמורים, כשיש חובה מיוחדת, חובה נוספת של ציבור. אבל כיוון שהחובה המוטלת על הכהן גדול ביום הכיפורים האחרימות היא חובת היחיד, הוא כבר בירך על חובת היחיד. נו, מה עלינו להקשות עכשיו, רבו ישראל? אז למה הוא מברך? לאחריו. אומר השגסר יסוד, שבעצם גם לגבי ושיננתם לבניך חובת היחיד, הייתי צריך לברך לא רק לפניה אלא גם לאחריה. אלא למה לא מברכים לאחריה? כי אין לאחריה, אין לאחריה, אין דבר כזה,
אין שיר לתלמוד תורה.
מתי קיימת וסיימת את התורה? תמיד יש לך חובה תמידית להמשיך ולהמשיך עד שתירדם מתוך השם ובשינה. אז במילא, כיוון שאין תחילה וסוף, כמובן כל יום מחייב אותו בתלמוד תורה, ולכן יש תחילה, יש חובה שנולדה או נוצרה בכל יום ויום, אז על זה הוא צריך לברך. אבל אחריה, מתי הוא יברך לאחריה? וחשבתי אולי אפשר להביא ראיה לכך ממגילה. יש במגילה ברכות לפניה וברכות לאחריה. למה יש ברכות לאחריה? הרי מגילה היא גם כן חלק מחובתה על ספרי הקודש, מתורה, ולא מצינו ברכה לאחריה בתורה. אז יש לי פה שתי תשובות. תשובה אחת, אולי הברכות הללו נתקנו דווקא על קריאת המגילה בציבור, ועל קריאת התורה בציבור יש לנו ברכה לפניה, ברכה לאחריה. אבל יש פוסקים שסוברים שהברכה שמברכים לאחריה היא אפילו ביוחד. אז צריך איזה בוא איזה כאן, איזה אינמי, עוד תשובה. אז אני אומר, אינמי, אולי הפשט הוא שכיוון שיש חובה מיוחדת של תלמוד תורה שהיא קצובה, יש לה קצבה, יש לה התחלה ויש לה סוף, והוא חייב לקרוא את הספר, את המגילה כולה מתחילתה עד סופה, אז אינו חינם, הוא חייב לברך אחריה. ודוגמה לכך מצינו בהלל. הרי הלל סוף, בסוף סוף זה פסוקים ומזמורים מתהילים מהתורה, אז למה אני מברך לאחריה? התשובה היא שיש תחילה וסוף, כי הם תקנו חטיבה אחת של הלל. אם כן, ייתכן לומר שלכן כהן גדול מברך לאחריה, אשר נוסה לא לתור הסמס חי למתה וכו' וכו'. מדוע? משום שהוא קורא פרשה מסוימת מהתורה אחרי מוס, שיש לה תחילה ויש לה סוף. על כל פנים, זה מה שמופיע כאן בשגת אריה, ואני מבקש ממכם לעיין בדבר הזה בפנים. אז המגן אברהם אומר, אבל לא כדאי לפרסם את זה, כי מוטב שיו שוגגן, אני חושב, אבל לפי המגן אברהם, אישה חייבת בקריאת התורה, כמו שהיא חייבת בהקל, כיוון שיש מצווה מיוחדת של קריאת התורה בציבור, אז קריאת התורה בציבור מחייבת גם את הנשים. אני יודע מה שתשאל אותי, למה לא נביא גם את הטף? אני שומע, אני ניחשתי את זה שאתה הולך לשאול אותי את השאלה הזאת, אבל כיוון שלא שאלת אז אני לא חייב לנו. בסדר, אוקיי. רציתי לדעת מה הדין של נר חנוכה. הרי לכאורה נר חנוכה היא דוגמה קלאסית של חובת היחיד, אבל מעניין שברמב״ם כתוב ככה, פרק ד' מלכס חנוכה הלוך א', מצוותה שיהיה כל בית ובית מדליק נר אחד. אחר כך מביא את המהדרין והמהדרין. מה הלשון של הרמב״ם? אבל הוא מוסיף עוד מילה כאן. מי זה כולם? משפחת, נכון, אבל ברמב"ם לא כתוב משפחת, מה כתוב? בית. פילי פלויים, לפי הרמב"ם, יש חובה מוטלת על הבית. למעשה, בברייתא של מאי חנוכה, בתחילת פרק שני, כתוב נר איש וביתו. אז אני חשבתי שפשט הוא נר איש חובת היחיד, אבל אני חייב לקיים את המצווה הזאת איפה? בבית. מי שמסתובב בחוץ ומדליק נר, אז זה סתם, אני לא יודע מה זה, לא הייתי רוצה לקרוא לזה חוסן שויטה, אבל זה קצת שטות לעשות דבר. הייתי שאלתי על לבביץ', אז התשובה ללבביץ' היא שהלבביץ'ז הם סבורים שיש מצווה של נר בבית הכנסת. ומה זה בית הכנסת? כל מקום שמתאספים יחד זה נקרא בית הכנסת. אז בתור בית הכנסת נדליק. יש לי רק הערה אחת, אני מוכן לקבל את המנהג של חב"ד, אבל בתנאי אחד, שיגידו איזה מזמורי תהילים או איזושהי תפילה, אפילו מי שברך לצהל, אני לא יודע מה, אבל יגידו איזושהי תפילה כדי לקבוע מקום תפילה לרבים. אבל סתם להדליק נר חנוכה ולומר זה נקרא בית הכנסת? בית הכנסת זה למשל בקיבוץ, אז יש ועדת הקיבוץ, אספת הקיבוץ, אז מה נאמר שגם שם יש דין של הדלקת נר חנוכה? אני לא יודע, מניין שבמכל הכבוד לקיבוץ שזה נחשב בית הכנסת? בית הכנסת זה מקום המיועד למה? לתפילה? אוקיי, לא ניכנס לזה. על כל פנים, לגבי חובת נר חנוכה מוטלת עליי, הייתי אומר שהרם היה צריך לומר מצווה שיהיה כל אחד ואחד מדליק בביתו. אבל תשמעו את לשון הרמב״ם, מצוותה שיהיה כל בית ובית מדליק נר אחד. אומר הפני יהושע במסכת שבת חידוש נפלא, אין חובה המוטלת על יחיד בנר חנוכה, החובה היא מוטלת על הבית כמציאות אחת נפרדת. רבותיי, איפה מצאנו דבר דומה לזה שדיברנו לפני כמה ימים על מושג של הכל ביחד? אני אתן לכם קצת רמז. כל המשפחה ביחד. משפחה. פסח אני לא יודע, לא דיברנו על קורבן פסח, אבל אתה אומר הערה יפה מאוד. אני התכוונתי לירושה. מי זוכר שהזכרנו אחד מגדולי הדור הקודם שהם ימח שמם הרגו אותו, רב אלחנן? מי? רב אלחנן וסרמן. רב אלחנן וסרמן מחדש שיש מושג של תפוסת הבית. כאשר האבא הלך לעולמו, אין אף אחד מהיושים שיש לו בעלות מיוחדת משלו, אלא הבעלות על הנכסים היא בעלות של כל הבית ביחד כחטיבה אחת בלתי נפרדת. לכן מסביר הקובץ שיעורים בבבא בסרה שהרשב"ם אומר שעד שהם עושים חלוקת הירושה אי אפשר לשום אחד מהיורשים למכור את חלקו. למה? הרי שותפים, כל שותף יכול למכור את חלקו. אומר רבי חנן, יש הבדל עקרוני בין שותפות לבין בית. תפיסת הבית, הכוונה היא שיש נכסים ששייכים לכל הבית. אין כאן חובה, לא סליחה, אני כבר חושב על חנוכה, אין כאן בעלות של כל אחד ואחד כדוגמת שותפים, אלא בעלות אחידה של הבית. כך מחדש רבי חנן כדי להסביר את הרשב"ם במסכת בבא בתרא. אבל אולי הפני יהושע, אפשר להשוות את הפני יהושע כאן בנוגע לנר חנוכה למה שרבי חנן חידש בנוגע לתפוסת הבית בירושה, שהחובה של נר חנוכה אינה מוטלת על היחיד בתור יחיד. היא לא חובה אישית שחכמים תקנו לחייב אותי בנר חנוכה, אלא חובה על הבית כולו. מי ידליק? זה לא משנה לי, אולי יש דין של כבוד בעל הבית, לתת לו צ'אנס, לתת לו כבוד, הוא הרי סך הכל הוא בעל הבית, אבל זוהי חובת הבית. אז חשבתי לעצמי, כן, אלן?
וגם כן, אם אין לו בית, אז אין לו כבוד.
זה לא נוגע למה שאנחנו מדברים. כלומר, החובה, אפילו מחובת היחיד, אי אפשר לקיימה אלא בבית. אז מי שלמשל נוסע בספינה,
yeah,
אז הוא פטור מנר חנוכה.
Yeah,
אם הוא רואה את הנר חנוכה מודלת בבית של אחר, אז הוא מברך שעושה ניסים לאבותינו. אבל להדליק נר חנוכה חייב להיות בבית. התנאי של נר חנוכה בקיום המצווה הוא בית. אבל אנחנו מחדשים לא תנאי בקיום המצווה, אלא בעצם חובת המצווה, כי חובת המצווה מוטלת על הבית כבית. ייתכן שלפי זה, לפי החידוש של הפני יהושע, לא רק שהלשון של הרמה מדויקת, אלא אפשר אולי להבין את הגמרא בשבת אבחוב ג' אחסנוי חייב בנר חנוכה. שואל הרן על הריף, איפה מצאנו שהשס, שהגמרא תגיד אחסנוי חייב? אחסנוי חייב בציצית, חייב בתפילין, חייב ברכת המזון. איפה מצאנו? אחסנוי חייב בנר חנוכה. ומה היה הווה אמינא שלי? אומר הר"ן, לפי איך שאני מבין את הר"ן, זה לא כתוב בר"ן, אבל אני חושב שזה כתוב בר"ן, ההווה אמינא הייתה שהוא לא שייך למשפחה. אם הוא לא שייך למשפחה, הוא לא סמוך על שולחן אביו, אז הוא לא נחשב כחלק מהבית. והחובה היא מוטלת על הבית, והחסנוי אין לו דין של בן בית. אומרת הגמרא, אומר רב אשי, משתתף בפרוטי. הוא חייב לתת פרוטה אחת מינימום לצורך הנר, לצורך השמן שבנר, לקנות את הנר. איזה מין דין כזה? איפה מצאנו דין כזה? שחסנוי חייב לשלם, להוציא מכספו כדי שיהיה לו בעלות על הנר. אלא אני חושב שהפשט הוא שעל ידי זה שהוא משתתף בפרוטה, הוא נהפך להיות בן בית. יש לו כבר בעלות על הממון של הבית, זה גוף החזל קבעו להפוך אותו לבית. אולי לפי זה מה שכתוב בגמרא, שאם יש לו בית עם שני פתחים, ואלה שעוברים מכאן רואים את הנר דלוק מכאן, אבל אלה שעוברים מהצד השני של הבית לא רואים את הנר, אז לכן הוא חייב להדליק בשני המקומות. אומר הפרי מגודים שהוא יברך על שני הדלקות. אם הוא לא עושה הפסק, אם הוא לא מפסיק ביניהם, אז ברכה אחת חלה על שניהם. למשל, אם יש לאדם שני בתים והוא בודק את החמץ, הוא יכול להתכוון בברכה על בית א' לצאת ידי חובת בית ב', המקום בית מחייב אותו. אם הוא הפסיק ביני וביני, או שלח שליח לבית השני, הוא יברך גם לבית השני, כי היא חובת הבית. בנר חנוכה אומר פרי מגודים שהוא ידליק עם ברכה בשני הפתחים. אז כולם קופצים על הפרי מגודים. נבח, אני ממש, ליבי יוצא מקרבי עליי. כי הגמרא אומרת שלמה הוא מברך בשני הפתחים? משום חשודו. מה זה חשודו בלשון שלנו? מראית העין. מה זה מראית העין? אני לא רואה שהוא זה, אז אני חושד בו, ואיזה נקיר שהוא לא הדליק. שואלים כולם על הפי מגודים, איך ייתכן שיברך על הפית השני, סליחה על הפתח השני, הרי חשודו לא מחייב ברוכה, חשודו זה רק מניעת איסור להימנע מחשד, אבל אין כאן מצווה. נדמה לי שהכוונה של הפי מגודים היא כך, שעל ידי חשוד, חשוד זה רק שיעורים, זה רק הרקע, אבל היסוד או הטעם, אבל מהו הגדר של המצווה? שכל פתח נחשב למה? לבית בפני עצמו. איך ייתכן? הרי יש ארבע כותלי הבית, מחיצות הבית, אבל הפשט הוא שכיוון שיש חשודו, כי מי שרואה מצד שני לא רואה את הפתח הזה והוא הדליק שם, אז זה קובע שני בתים, וכל פתח נחשב לבית בפני עצמו. ומה נפקא מינה? עוד פעם, המרס עין כאן הוא לא, המרס עין כאן הוא רק סיבת החיוב. מכיוון שיש מרס עין אז הוא חייב לברך, הוא חייב להדליק. אבל מה קבעו חז"ל לפי הפרי מגודים? אגן, זה נגד כל הפוסקים, אבל אני רוצה איכשהו להבין את הפרי מגודים. פרי מגודים זה גבזן הגרייס הלנדן. אז איך נבין אותו? הפשט הוא שאם הפי מגודם קבע שיש לברך על שני הפתחים על כורחנו, שגם הפתח השני נחשב לבית, הגמרא אומרת משום חשוד, הפירוש הוא שחשוד הוא רק מדידה, היא רק כלי כדי למדוד מה זה בית. אם אנשים יראו את הפתח ואין שם נר חנוכה ויחשדו בו, סימן שזה נחשב לבית, ולכן הוא מברך. עכשיו
על כל פתח צריך לברך?
לפי הפי מגודם, לא הלוך למעשה, אל תעשה את זה. אם תעשה את זה, אבל אני אגיד לך ישר כך, כי יש לך על מי לסמור.
למה תקרא מגדים צריך לברך? הרי הרעיון הוא פרסום הניסה, אז אין כאן חשש למראית עין אם הוא מדליק.
לא, טוב, אבל למה הוא חייב להדליק? הוא כבר הדליק בפתח הזה, למה לחייב אותו להדליק בפתח שני?
זה בגלל מראית עין.
כן,
בסדר, אבל בלי ברכה זה הגיוני, כי ככה מונע מראית עין.
בדיוק.
מי שרואה, לא יודע.
אז כל הפוסקים כולם חוץ מאחד פוסקים שאם הוא מדליק רק כדי להסביע את רצונם של המראית עין האלו, אז אין לו לברך, הרי מספיק שהוא ידליק. אומר פרי מגודם שהוא ידליק פילי פלום, כולם קופצים עליו, וזה נבח. אני אומר שצריך מצווה להוגן על הפרי מגודם, הגנה עצמית. כן, יהודי, שחובת הבית, שכל שער אפילו בתוך כותלים אחד זה נחשב לבית בפני עצמו. ואם למשל הוא הדליק בפתח זה ואחר כך הוא הלך לישון והוא מתעורר שכחתי על פתח שני, אז הוא יברך גם על פתח שני, כי כל בשעריך כל שער מחייב אותו במצווה. אומר הפרי מגודם, איך אתה מודד את השערים לגבי הדלוקת נר חנוכה, כמו שהזכרת זאב לגבי פרסום הניסה? המראית עין הוא רק מודד, הוא כלי כדי לקבוע האם יש פה פרסומי ניסו. אם לא פרסמתי את הנס פה, אז חושדים בי. אז יש כאן בהדלוקה זו קיום של פרסום הנס. אני אומר שזה מדויק היטב לפי לשון הרמב"ם, מצווה על כל בית ובית להדליק. זה לא חובת היחיד, אלא חובת בית, אלא אנחנו צריכים לקבוע מה נחשב לבית. לא שמעתי, אלן.
כן.
תגיד אולי, אמרת משהו? אני לא...
לא,
לא אמרת כלום.
עוד לא.
עוד לא, אוקיי. עכשיו אנחנו מבינים.
אז צריך לברך אובל עשייתם של האור, אבל לא אמרתי.
אובל עשייתם לפני מה?
זה מה שאני אומר. לא, אם יש לו שני בתים.
כן.
אם יש לו שני בתים.
אתה כבר בירכת שחרית, אתה לא צריך לברך עוד. אלא אם כן נזמין עוד ארבעה אנשים ויהיה לנו ציבור.
אם יש לו שתי בתים, אז הוא צריך להלכה
למעשה, אתה
צריך לברך.
אינני יודע, צריך לעיין היטב בפוסקים. אני חושב שאם הוא התכוון לצאת ידי חובה בשני הבתים שלו, אז ודאי הוא לא צריך לברך. עכשיו אתה שואל, מה יהיה לו יצויר יש לו שני בתים והוא כבר בירך? אז לכל הפוסקים הוא לא יברך על הבית השני, כי כל מה שהוא חייב בבית השני זה רק מדין מראית העין. זה ממש כמו בית שיש לו שני פתחים שפונים לשתי רוחות. אבל אתה שואל אותי לפי הפרימגודים, אין לי שום צל של ספק שלפי הפרימגודים יש לו לברך גם על הבית השני, אם הוא לא התכוון לכתחילה לצאת. כי בשחיטה למשל אני יכול להתכוון לשחוט כמה וכמה בהמות, אז כמה פעמים אני מברך? פעם אחת. אוקיי, אז רבויסאי, כאן יש לי ספק מה הדין של נר שבת. האם יש משהו מגביל אולי בנר שבת? השולחן ערוך פוסק בסימן ריש סמך ג' סעיף קטן ו', בחורים ההולכים ללמוד חוץ מביתם לביתם צריכים להדליק נר שבת בחדרם. מה פירוש המילה חדרם בלשוננו? לא, אבל מדובר על בחור ישיבה. לא, עוד פעם, הוא עזב את הבית, הוא חייב להדליק בחדרו. במילה אחרת, יכול להחליף את
המשיבה.
אוקיי, אוקיי, אתם... לא משנה, אצלי זה נקרא פנימיה. אוקיי, וזה לא חשוב. למה? כי אני עבדתי בתור מחנך הרבה עשרות שנים, וכל חנוכה אנחנו דואגים שהחבר יוכלו להדליק בפנימיה. אז יש כאלה שטוענים יש להם להדליק בחדר האוכל, ויש פה בעיה של ביטחון, של הרי איש הביטחון לא ירשה להם להדליק בפנימיה. אז אנחנו עשינו תקנה גדולה. מה הייתה התקנה שלנו? שמדליקים בפנימיה עם ברכה, אבל מקפידים לעמוד שם בפנימיה. אולי התירו להם קצת דרדל, אבל חוץ מזה להישאר שם עם הלטקיס חצי שעה, ואחר כך לכבות את הנר. לכבות את הנר אחרי חצי שעה. ככה אנחנו פסקנו. למה? משום שיש איש הביטחון, הוא פחד מאוד להשאיר את זה, ולכן היה מעשה אצלנו בישיבה בליל יום הכיפורים. אחד מהרבנים הדליק נר של יום הכיפורים בפנימיה, כי הרמים היו גרים בפנימיה ביום הכיפורים, התיכון עזב ורק דווקא הישיבה הגבוהה הם נשארו ליום הכיפורים. אז היה מספיק מקום להכליס את מי, את הרמים ומשפחותיהם בפנימיה. אז הוא הדליק לדרך חכם, החכם הזה הדליק ביום הכיפורים נר של יום הכיפורים בפנימיה, וכמעט הייתה שריפה של כל הפנימיות, כי הוא עזב כדי להגיע עם הכיתל שלו לשמוע את כל מדרי. את מי היה החכם הזה אני לא אגלה לך, אבל ברמז הוא יושב פה בחדר הזה. רמז דק. על כל פנים,
אז מה לעשות?
אסור לצרף אותו לבניין.
לא,
מה התכוון?
הוא לא יכול לחבות את נר יום כיפור.
לא, אז שידליק מה שנקרא יורצייט קנדל, אבל לא נרות. מה שקרה הוא הדליק נר, והנר, הנטיפה של הנר גרמה לשריפה לכתר. אתם יודעים מה זה כתר? זה נקרא כתר. זה מין כיסא מפלסטיק מחברה שנקראת כתר. אוקיי, אסור להגיד כתר, זה כמו להגיד היינז קטשאפ או הלמנס מיינז. אוקיי, על כל פנים, אז כאן יש ביר הלוכה של המשנה ברורה, ואומר ככה, אומר, מה הכוונה בחורים, בשולחן ערוך כתוב בחורים שהולכים ללמוד חוץ מביתם? האם מדובר על רווק או אפילו על נשוי? הוא מביא פה סדרה של פוסקים שמפרשים שבשולחן ערוך הכוונה בחורים ממש. אבל מי שיש לו אישה והוא יוצא לביתו לשבת להיות בפנימיה יחד עם הבחורים, אז הנשוי הזה לא חייב לברך ולהדליק נר שבת. עכשיו רבו ישראל, עם כל הכבוד, רשימה שלמה של שכוללת all Shabbos, תוספת Shabbos, פרי בגודים, חיודם, דרך חיים, ושאר האחרונים. אבל אני לא מבין. איפה מצאנו דין של אשתו מדלקת עליו בביתו? בנר חנוכה. אין לי שום מקור להגיע למסקנה שאשתו מדלקת עליו בנגל השנר Shabbos, וכל האחרונים פה אחד, unanimously, בלי שום פותח פה ומצפצף, כולם מסכימים שאם הוא רווק אז הוא חייב בנר שבת, בפנימיה בחדרו, אבל אם הוא נשוי, אשתו מדלק אצלו בביתו. מה מוכרח מכאן רבויסאי? מהי החובה של נר שבת? חובת בית. החובה היא לא חובה אישית. זו בית. ממילא, אם הבחור שהוא לא נשוי ואין לו אישה להדליק עליו בביתו, אז אין לו בית, אז איפה הבית שלו? בא? אוקיי, אתה אומר חדר, אני אומר פנימיה. אוקיי, לא משנה, לא נתווכח על המינוח פה. הפנימיה שלו הופכת להיות ביתו. אבל אם הוא נשוי, אז יש לו בית. נכון שבאופן זמני הוא שוכן, הוא יושן איפה? בפנימיה של הישיבה. אבל זה לא הבית שלו. יכול להיות הבית שלו לגבי מי? לגבי ישיבה בוחר, כי אין לו חדר אוכל, אין לו מקום, איפה הוא יושן, איפה הוא אוכל, אין לו בית, הוא נמצא בפנימיה רוב ימות השנה. הלווה. אם הוא בקסט, אני לא יודע, אולי הדין משנה. אם הוא בקסט, אז אוקיי, יש לי פלפול על קסט, אבל לא עכשיו.
נגיע לעונש הזה, כי בשבת צריך להיות עם אשתו.
נכון, מכיוון שהוא עזב את ביתו. אבל לפי הפוסקים האלו אין לו עונש, עד הרב הוא יצא ידי חובה. אז אני אומר שאולי החובה הזאת המוטלת על הבית שקבענו לפי הרמב״ם והפני יהושע ביחס לנר חנוכה הוא הדין ביחס לנר שבת, אולי עם קל וחומר שחובת נר שבת היא לא חובת היחיד אלא חובת הבית. יוצא שמי שלא נמצא בביתו ואין לו בית הוא פטור מנר שבת. לא זו בלבד שהוא פטור מנר חנוכה, הוא אפילו פטור מנר שבת. אלא מה? אם הוא נוצא בבית אחר, אז ייתכן שאותו בית הופך להיות הבית. אז אומרים האחרונים, זה תלוי. במה דבר אמורים? מתי אני אומר שהוא עזב את ביתו ויש לו בית איפה שנמצא? אם אין לו בית. דהיינו שהוא בחור, הוא רווק, אבל אם יש לו בית ואשתו מדלקת אצלו בביתו, אינו חינמי, זה ממשיך להיות ביתו, ולכן הוא קיים את המצווה על ידי הבית. וזה דומה למה שמצינו בנר חנוכה, שאשתו מדלקת אצלו. לפי זה רבויסאי יצא לי חידוש. אני לא יודע אם זה אמיתי או זה סתם. אני לא יודע, אולי...
פלטת.
אולי לפי זה... אם אני מגיע להיות אורח אצלכם בשבת ואני רוצה לקיים את המצווה של נר שבת, כדאי לי למה? להשתתף בפרוטה? כי הגמרא אומרת להשתתף בפרוטה לגבי נר חנוכה, ואילו בנגל לשבת שהחובה היא מוטלת על יחיד, שאני אדליק את הנר של עצמי, מה אכפת לך? לא, אל תדליק את הנר של עצמך, כי כמו שהגמרא קובעת לגבי אחסנאי, לגבי אורח בנוגע לנר חנוכה, שאתה חייב להפוך את עצמך להשתתף בבית כדי להיות בן בית, החובה היא מוטלת על הבית, הוא הדין בנוגע למה? לנר שבת. אז איך בנר שבת אתה מדליק את הנר של עצמך? זה לא הבית שלך, אין לך חובה בכלל, המצווה אין לה שום משמעות. התשובה שישתתף בפרוטה. עוד פעם, אני לא בא לפסוק הלכות, רבויסאי, אל תצאו ממנו, תצאו מהחדר הזה ותגידו שבלזון הולך נגד כל הפויסקים. לא התכוונתי לגבי, אני רק אומר על פי היגיון, על פי סברה. אתם לא מוכנים לקבל את הסברה. אוקיי, בסדר, יש להם זכות.
אם הוא נשוי, אז
הוא לא... או אם הוא נשוי זה משהו אחר. אם הוא נשוי, אז הדליקו עליו בביתו. אבל אני שואל כזה דבר, מה יהיה אם הוא ואשתו יחד התארחו בשבת בביתו של פלוני אלמוני, אשתו מדלקת נר שבת, אין מי שידליק עליו בביתו כי אשתו נמצאת איתו, או חס וחלילה אין לו אישה? הוא אלמן או גרוש או משהו כזה, אז אין לו אישה שמדלקת סולר בביתו. אז משהו, אז יש כאלו, אני חושב שהם טמבלים, סליחה על הביטוי, חוסד שויטה, שהם מדליקים בביתם לפני שהם יוצאים, והם סומכים על הגאונים שיש תנאי בנר שבת, שאתה לא מקבל על עצמך תוספת שבת, בסדר, על זה אני לא בא לבקח, אבל משאירים שם נר דלוק. וכבר סיפרתי לכם סיפור על כזה משוגן שהשאיר נר דלוק.
אבל יש הבדל בין שבת לנר
תנא. אתה לא רוצה לקבל.
מפני שזה לא מספיק לו, שהוא גר בבית של מישהו אחר, והוא משתתף עמהם
בפרוטה.
הוא צריך פרוטה כדי שהנר יהיה שלו גם כן. אם לא, אז הוא עובר, אין לנו רשות להשתמש בהם, שהוא משתמש בנר של מישהו אחר.
מה זאת אומרת? אתה מדבר על שבת חנוכה? לא התכוונתי לשבת
חנוכה.
חנוכה, אתה נכנס סתם. בכל מקרה, אני התכוונתי לשבת שהיא לא חנוכה, אז יש לנו רשות להשתמש בה.
לא, בחנוכה אתה צריך לתת לו פרוטה אם אתה לא מדליק לבדך, משום שאם אתה לא נותן לו פרוטה, אז הנר זה לא שלך.
מה אתה מדבר פה, אלן? אף אחד, אפילו הביילים, אפילו אם הנר הוא שלי, אסור לי להשתמש בנר.
כן, אבל אלן לא משתמש.
אין לי פה איסור מיוחד על האורח. מישהו מבין את מה שהוא אומר?
אתה לא משתמש את זה לשום דבר, רק למצוות חנוכה.
נכון.
אבל אני רוצה לקבל את המצווה גם כן של נר חנוכה, ואין לי נר, ואני משתמש עם הנר שלך שכבר דלוק, אז זה משתמש עם נר חנוכה שלו, אז זה עבירה.
אני פשוט לא ירדתי לעומק הדבר. הרי עוד פעם, אסור לאף אחד, בכל מקרה אסור לנר, עם ההשתתפות בפרוטה ובלי הפרוטה, על האכסניים ועל כל בני הבית, אף אחד לא יכול להשתמש בזה. אין פה איסור נוסף בגלל שהוא עורר. מה נפקא מינה? אין דין של בעלות בנר חנוכה. נר חנוכה אין לו דין של בעלות, אפילו באיסורי הנר יוצא ידי חובה. אוקיי, בסדר, רבויסאי, אולי בעוד 5 דקות נשוחח ביחד בתור חובס יוחד, אבל עכשיו ניגש לחובס הציבור. אוקיי, יש פה תשובה מאוד מעניינת של הרב פעלים, הוא היה רב באירופה לפני 150 שנה, לגבי אמירת קדיש. הוא רוצה לדעת מה יהיה הדין אם האבל או היתום שהוא צריך להגיד קדיש הוא באמצע פסוקי דזמרה והציבור הגיע לקדיש, האם הוא יפסיק באמצע פסוקי דזמרה? יש כל מיני דינים מתי אפשר להפסיק, מתי אסור להפסיק כדי להגיד קדיש. אוקיי, אולי אני הייתי אומר משהו אחר, לא שיבוא בזמן, אלא שאם הוא מעריך בפסוקי דזמרה שיקדים קצת כדי שיהיה לו מספיק זמן לפסוקי דזמרה. על כל פנים זה המצב. אז הרב פעלים אומר משתי סיבות הוא יכול להגיד קדיש. אני אגיד את הסיבה השנייה שהיא לא נוגעת לענייננו של יוחד וציבור קודם, כי זה סתם דבר שעניין אותי ביותר. הוא אומר שמי שאומר קדיש מדבר על יתום, אז היתומים מכבדים את אביהם לעשות נחת רוח לאביהם ואימותיהם, וזה נחשב מי שמחסיר קדיש אפילו קדיש אחד מהקדישים נחשב לזלזול בכבוד אב או כבוד אם הנפטר, כי אמירת כל הקידושים הם צורך גדול הנפטר וחוב גדולה על יסומים לאומרם אומרם הכוונה היא קדישים כולם ואין לך כבוד גדול מאמירת הקדיש אז אם הוא לא יפסיק באמצע פסוקי זמרה אז הרואה אומר הנה זה יושב היתום הזה ואינו אומר קדיש ויש לך שידו שהוא מתעצל ומזלזל בכבוד הנפטר ואותו רואה אינו יודע שהוא בתוך הזמירות זמירות זה פסוק, מה שאנחנו קוראים פסוקי זמרה על כן יש לו רות שיאמר היתום קדיש אף על פי שהוא בתוך הזמירות אני דילגתי על, על, על הטעם הראשון יש לו שני טעמים להגיע לאותה מסקנה שמוטל על היתום אף על פי שהוא באמצע הזמירות לענות סליחה לומר את הקדיש הטעם השני הקדמתי לפני הטעם הראשון משום זלזול בכבוד אבי ואמא זה נושא בפני עצמו רבו ישראל האם קדיש הוא עניין של נחת רוח לאבא ואמא
לא הגעתי לראשון
אני רק מקדים את השני אני הפכתי את זה רק מצד הצורך האישי שלי להבין שיש באמירת קדיש איזשהו דבר גדול לנפטר
אתה לא מספיק לומר יש מרבה
אני לא יודע תשאל את הרב פועל אני בכלל לא מבין כל המושג הזה שקדיש קדיש הוא נחס רוח לאוב ואם אני בכלל צריך עיון גודל אולי זה על פי קבול אני לא יודע אולי מישהו יסביר לי את זה אני יודע שארט סקרול הוציאו ספר שלם על קדיש אז מסתום צריך לעיין שם יש שם מקורות לזה אבל הרב פועל אם מישהו יזדמן לו פעם אם מישהו ישאל אותו על קדיש אז כדאי שהוא יביא את התשובה הזאת על כל פנים אני הייתי אומר שיש לו לענות יש לו סליחה לומר את הקדיש מסיבה אחרת יפה כי החובה של קדיש אינה חובת יחיד אלא חובת הציבור אלא שהציבור מכבדים את היתום ולמה מכבדים אותו משום שהוא צריך להזדרז ולהיות חסיד בכל המצוות לקבל עצמות מצוות נוספות ותשאל אותי למה מה פתאום שהוא היתום הזה יקבל עצמו ויחמיר ויהדר את המצוות דווקא הרי כל אחד צריך להדר את המצוות להיות צדיק התשובה היא מה שנקרא צידוק הדין מה זה צידוק הדין? אדם יבוא ויאמר חס וחלילה אבא שלי נפטר, הלך לעולמו, איך הוא בתיינה? יש לי חס ושלום טענה נגד למעלה, נגד שמיים. אני לא מסוגל, אני עצוב, אני במצב נפשי של דיכאון חס ושלום. למרות שמצווה גדול להיות בשמחה, אבל אני לא יכול, אל תגיד לי מצוות כאלו, אני לא יכול, כרגע אני לא מסוגל לעשות מצוות. לא, באה תורה ומחייבת אותו באופן מיוחד במצוות. דניאל שמעת את זה ממני פעם, אני מקווה שתזכור. לכן כתוב במסכת סוכה דף חופה, כתוב שעבל חייב במצוות סוכה. למה כתוב ככה? הרי אבל חייב בכל המצוות, אלא סוכה יש בה עניין מיוחד של שמחה. אז דווקא אבל יהדר את המצווה של שמחה, וגם קדיש, יתקדל ויתקדש ברבה. דיברנו לפני שעה, בתחילת השיעור, על הודיה בפני הציבור, והודיה לפני הציבור, כי אני אשבח את הקודש פרוך, ובאופן פומבי, בפרהסיה, יש בה קיום של קדיש השם, ונתקדשתי בתוך בני ישראל. המצווה הזאת של קדיש היא מצווה גדולה של קדיש השם כי פה מוטל על הציבור לומר יתקדל ויתקדש יבוא האבל יבוא היתום ודווקא הוא יהדר את המצווה הזאת למרות הוידה הכבדה היוודון של נפש של אבא או אמא רחמנו לצלן אף על פי אני אומר יתקדל ויתקדש מרבה אין לך צידוק הדין גדול מזה. ולכן אני אומר ככה, הרי אם לגבי לגבי קריאת שמע כתוב שבין הפרקים עונה מפני הכבוד ושואל מפני היראה, כל הסוגיה שם פרק שני בברכות, אז הלכס כמה וכמה בסוגי דזמרו, והלכס כמה וכמה להגיד קדישי חובת הציבור, והאבל היתום מייצג את הציבור לקיים את חובת הציבור לקדש את שם שמיים. ונדמה לי אולי שזהו הטעם הראשון של הרב פועלים פה להגיע לאותה מסקנה שיש ליתום לענות, לא משום שהרואה יחשוד בו שהוא מזלזל בכבודו אבא, נשכח מזה, אלא הוא אומר ככה, ודאי לעניין קדיש יש לו לענות. הוא אומר למה? כי אותם אלו היתומים שאומרים קדישים הם חובת הציבור, והם באים להוציא את, את הציבור ידי חובתם. נכון שהם גם מכבדים את אביהם, אבל זה כבר תשובה אחרת, זה כבר אינמי. אז רבוסי, בוא, כן, מה אתה אומר זה?
איפה קם חובת הציבור? אני לא מבין. הוא מכבד את האבא. אומר, וגם כן עושה צידוק הדין.
זה חובת יחיד.
היה טוב.
זה חובת יחיד.
כן, אבל איפה פה עניין של חובת הציבור? אם נניח, באותו ציבור, ברוך השם, אין שום יתום, אז אף אחד לא
מקדיש? אז לפחות קדיש אחד. לפחות קדיש אחד. הריבוי של קדישים זה כבר עניין של קיבריו או משהו כזה, אבל קדיש אחד חייבים.
גם אם אין
ואין טוב שבקדוש הפוחס מעשור, כי כתוב ונקדשתי בתוך בני ישראל, קדיש וקדושו. עכשיו בואו נשאל שאלה אחרת. אני אשאל אותך שאלה אחרת, זאב, מה אם היתום הוא באמצע פסוקי לזמרו והקהל הגיע לברכו? עכשיו ברוך הוא, אני לא חושב שזה עניין של כיבוד אב ואם, אבל ברוך הוא גם חובת הציבור, אז ייתכן שזה יהיה נפקא מינה בין שני הטעמים של הרב פועלים. אם הוא באמצע המזמורים ולכן יחשדו בו שהוא לא מכבד את אביו, הוא לא אמר את הקדיש, בסדר, אבל ברוך הוא, אני לא יודע אם יש כאן מרס עין שיחשדו בו שהוא מזלזל בכבודו שהוא לא אומר ברוך הוא, אבל בתור חובת הציבור, אם יש לו אפשרות להיות הנציג, השליח של הציבור, אני איתו אומר, יש לו להפסיק אפילו באמצע הפסוקי זימה להגיד ברוך הוא. כך נראה לי הסתיים. רבותיי, כבר עבר הזמן. אבל אני רוצה לסכם את מה שדיברנו היום. א', למדנו את הסוגיה של הבאר שבע משכנס יעקב, שברכס התורה בציבור היא ברכה, היא ברכה דאורייתא, למרות שהיחיד דרבנן. למדנו את החידוש של השגס אריה, שכהן גדול ביום הכיפורים קורא את התורה בתור יחיד, ולכן הוא כבר יצא ידי ברכה בשחרס, אין לו לברך לפניה. נו, אז למה הוא לברך לאחריה? אז ניסינו לחדש שגם תורה מחייבת ברכה לאחריה, כדוגמת ברכס המוזון שהיא ברכה לאחריה, ואם על הנעת סביעה מעולם הזה, אז כל שכן מתורה שהקים חיינו ואורך ימינו ועולם הבא, אלא שאין קצבה לתורה. אבל אם יש תורה שיש לה תחילה ויש סוף, אז אין יכולים מברכים לאחריה. דיברנו על קדיש שהיא חובת הציבור, התייחסנו לנושא של בית, הן ביחס לחובת נר חנוכה והן ביחס לנר שבת. בעזרת השם ביום ראשון אני רוצה להוסיף ואולי אפילו להשלים, אני לא יודע, אולי זה ייקח לי עוד יומיים, אני לא רוצה להגיד, את הנושא של יוחיד וציבור, כי לדעתי זה אחד מהמפתחות הכי חשובים ללמוד את השס. תזכירו לי שאני רוצה לעיין בנושא של מלך בישראל, ונדמה לי שכל המצוות, כל החיובים המוטלים על מלך הם כולם חיובים של הציבור, כי המלך מייצג את הציבור. שופטים, זה כבר עניין אחר, זה לא קשור לציבור. אני רוצה לדבר על הסוגיה בגיטין של כיבוש ארץ ישראל, כיבוש יוחיד, לעומת כיבוש רבים, ומה ההבדל בין חובס הציבור למלחום וחובס היוחיד. ואני רוצה להתייחס לנושא של שופר בבית המקדש, וגם בביתין שהריף, אם אתם זוכרים, תקע בשופר בביתינו, הריף, אפילו בשבת של ראש שנה. והנושא של שופר בתורת חובת הציבור, דיברנו גם היום, אני שכחתי להזכיר, לימוד תורה בציבור במצוות הקל, שהיא חובה וקיום מיוחד של תורס, של תלמוד תורה של הציבור. ולבסוף אני רוצה להתייחס אולי למקדש, מקדש דוד, לגבי המצווה של סידור הלחם על השולחן משבוע לשבוע, שיש פה אולי שתי חובות, חובת היחיד, חובת הציבור. קבורת המת, מה הייתם אומרים? חובת היחיד או חובת הציבור? פשטוס, חובת היחיד. הלך לו אחד, רחמנא ליצלן, אחד משבע קרובים, אז יש לו חובה לקבור. והכפורס אשתו ודאי מצווה מיוחדת שלמדנו אותה מאברהם אבינו. ייתכן, יפה, שגם בכפורס המס יש חובה על הציבור, ויש לי ראיה על כך מהמאירי. ומה עוד? ברכת הנהנים. האם ייתכן שיש דין של ברכת הנהנים בציבור? אם זה ברכת ההודיה, השבח, אז על זה כבר דיברנו, שבח בפני הציבור הוא קיום מיוחד של ציבור. הגמרא אומרת ברוב עם הדרת מלך. אפילו בהבדלה הגמרא אומרת שמבדילים ברוב עם. אבל מה נוגע לברכת המוצי, לברכת הנהנים? האם יש קיום של ציבור ביחס לברכת הנהנים? עד כאן. רבוי סי, תודה רבה. באמת אני מכיר לכם תודה על שבוע שלם. אני חושב שהקפנו הרבה סוגיות בעזרת השם, בסייעת הדשמיה, אני לא יודע לבטא את העין. אבל הלוואי שנזכה גם שבוע הבא, אני לא יודע, דניאל, אתה תהיה פה שבוע, אתה נוסע?
לא,
לא יודע. נדמה לי שיחיל מרגיש קצת יותר טוב, אז אולי עד שבוע הבא הוא יחזור אלינו באופן קבוע. ג'ול שלנו, הרופא עיניים, נוסע לשלושה שבועות, אז הוא יהיה חסר לנו מיום ראשון וילך. הוא הסתפק אולי לפני הנסיעה שלו, הוא יכול להגיע ביום ראשון, הוא לא יודע. ומיץ' וולף, אני חושב שהוא מגיע בימי ג' וד', אני חושב.
ג' וד'.
ואני רוצה להציג בפניכם את החבר הטוב שלי, הידיד נפש שלי, יהודי פלנקה מטורנטו. יהודי מערך אותי כל שבוע כבר שבע שנים לשיעור בביתו, בבייסמנט שלו, שהפך אותו לבייס מדרש, עם איזה מסך גדול כזה. אני מפחד לראות איך הם רואים אותי שם במסך גדול. ותודה רבה לכל התורה שממש
זה נחשב להלכה כביצה,
זה נחשב כביצה
לימי
החנוכה. כל טוב רבוי סי, שבת שלום.